בפעם שעברה עסקנו ביחס, אם אפשר לומר, הלאומי והאלוקי, שתי האידאות, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית, ביחס שבין כל אידאה לעם באשר הוא עם, לכל עם באשר הוא עם חוץ מעם ישראל, וביחס שבין שתי האידאות עצמן, האם יש קשר בין האידאה הלאומית לאידאה האלוקית. ואם אנחנו מסכמים ככה בקצרה מאוד, אז כפי שהרב אמר, האידאה הלאומית אצל הגויים היא סך הכל סדר חברתי. כלומר, האומה כאומה צריכה לתפקד על פי חוקים, על פי כללים, והחוקים האלה הם סך הכל כדי שהחברה תוכל לתפקד. החברה כחברה תוכל לתפקד והפרט בחברה יוכל לתפקד. אבל האם יש ערך אלוקי בתוך הצדדים הלאומיים? זה לא. ולכן, כמו שהזכרנו, הפרדת הדת מהמדינה, כדוגמה, אצל אומות העולם, זה דבר שהוא נכון, אפילו אולי הכרחי. כלומר, לא שייך לגלות אלוקיות בתוך המסגרת הלאומית. וכמו שנשאל כאן, אז אנחנו רואים הרבה פעמים שאומות מדברות בשם אלוהים, זה שקר, מצד האמת. והרחבנו מה שהרחבנו. אז אם כן, האידאה הלאומית אולי נקרא את לשונו של הרב. האידאה הלאומית והאידאה האלוקית, הראשונה, אנחנו שורה בערך שביעית מההתחלה, הראשונה, כלומר האידאה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, האידאה הלאומית היא סך הכל מסדרת את חיי החברה, אבל אין בה הופעת השם, אין בה הופעה אלוקית, כי אין בה קבוצתיות, אין בה ציבוריות הגויית, מציאות אלוקית כציבור, זה אין. והאחרונה, והאידאה האלוקית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני, שהמחשבה הזאת, הרעיונות הרוחניים האלה, הם מופיעים אצל היחיד. ולכן אם אפשר לומר, נגיד בצורה כוללת, גוי חי בשני מישורים שאין ביניהם קשר. את המישור הדתי הוא חי באופן פרטי בינו לבין בוראו. אם הוא חי על פי האמת, כלומר אם הוא שומר שם מצוות בני נוח. ואת המישור הלאומי הוא כלפי האומה, שהקשר שלו ביחס לאומה הוא קשר טכני ולא תוכני, קשר טכני, סדרני, חברתי. כדי שהחברה תוכל לתפקד, וכדי שהוא כפרט בתוך החברה יוכל לתפקד. זה הסדר אצל אומות העולם. מה שאין כן אצלנו זה הפוך לחלוטין. אנחנו פוסקים בפרק א', אצלנו, בתוך האידאה הלאומית, יש ערך אלוקי, ולא רק זה, אלא הערך האלוקי מופיע דרך האידאה הלאומית. כל המגמה של הערך האלוקי, הקשר שבין הפרט בישראל לבין הקדוש ברוך הוא מופיע דרך עם ישראל. דרך הממד הלאומי, שכמובן יש לו גם צורות ולבושים ממשיים של כל הופעות נורמליות של עם. כמו שאמרנו, פוליטיקה וכלכלה ותקשורת וכו'. אומר הרב יותר מזה. ואם נבוא לדייק יותר, לכאן הגענו. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים, ואם אנחנו רוצים להגדיר יותר את היחס שבין האידאות הלאומית והאלוקית אצל אומות העולם, ואת ההגדרה של כל אידאה מצד בצורה יותר מדויקת, אז אם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים, על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוקית, שלפעמים, בחליפת המצבים האפשרית, נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוקי. טוב, אז היום אנחנו ננסה טיפה להבין את הסוגיה הזאת. כלומר, אם אנחנו ננסה לעשות איזושהי הגדרה כללית כזאת, אצל אומות העולם, אצל אומות העולם יש שתי אידאות שאין ביניהם קשר, האידאה האלוקית זה הקשר בין היחיד לריבונו של עולם, לעומת זאת האידאה הלאומית היא הקשר בין היחיד, נקרא לזה לעמו, למרות שאין מציאות של עם, אבל נגיד את זה ככה, לעמו, כשהאופי של הקשר הזה זה סדר חברתי, כשהסדר החברתי הזה הוא בעצם רגש לאומי. הסדר החברתי זה שאדם עומד בסדרים החברתיים של העם שבו איתו הוא חי, זה מופיע בצורה של רגש לאומי. מה שאל כן, האידאה האלוקית היא קשר בין היחיד לריבונו של עולם, והקשר הזה הוא דעה אלוקית. זה מה שצריך להיות אצל אומות העולם. זה האידיאל. עכשיו אנחנו רוצים להבין את זה, מה הכוונה. ככה צריך להיות. זה האידיאל אצלם, לא אצלם. אצלם זה כך. כבר נראה. אומר הרב, יכול להיות אפשרות כזאת, יכול להיות אפשרות כזאת במהלך ההיסטוריה, שבמקום שהצד הלאומי אצל אומות העולם יהיה רגש, והצד הרוחני האלוקי אצל אומות העולם יהיה דעה, לפעמים נמצא שזה מתחלף. שהרגש נהפך להיות רגש אלוקי, והלאומיות נהפכת לדעה. דעה לאומית. אז היום אנחנו ננסה להבין את זה. כלומר, מה צריך להיות באופן עקרוני אצל אומות העולם? מה יכול להיות המצב אצל אומות העולם שהוא מצב שלילי, שזה המצב הזה, ואיך כל זה מופיע אצלנו, אם נספיק. למרות שהחלק השלישי זה פרק ב' פה. אבל רק כדי לראות את הפרספקטיבה. אז כדי להבין את הסוגיה הזאת, אולי אפשר להתבונן במקור אחד, שהזכרנו אותו אתמול בערב בקצרה, ואולי היום כדאי טיפה יותר להתמקד במקור הזה. אין ספק שאחד מהרגשות הלאומיים של כל עם זה כלפי ארצו. נכון? יש איזה רגש, יש איזושהי שייכות רגשית, תחושתית, אני יודע איך לקרוא לזה אינטואיטיבית או משהו כזה, יש איזשהו רגש בין עם לבין ארצו. ואם אנחנו מתבוננים קצת יותר בדברים, אז יש אופי שונה לחלוטין. אופי קשר שונה לחלוטין בין עם ישראל לבין אומות העולם. בואו נראה, כיצד מתפתח קשר רגשי, והרב משתמש כאן אפילו במילה רוחני, כיצד מתהווה קשר רגשי ורוחני בין עם לבין ארצו אצל אומות העולם. וכיצד זה מופיע אצלנו. אז אנחנו קוראים בעולת ראייה חלק א', עמוד רש ג' רש ד', כדאי לראות זה אחר כך בפנים. אנחנו אומרים כך בתפילה, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם, שמה? לאמור, לך אתן ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. חבל לשון חלק. זה חלק הנחלה שלכם. מתי זה קרה? עכשיו שימו לב לפסוק הבא. ביותכם מתי מספר, נתון ראשון, כשהיינו מעטים, כמעט, נסביר לי כרגע איך זה יתברר, בזמן מועט, וגרים בה, כשהייתם אורחים בארץ. גרים. גר ותושב אנוכים אחר. ויתה לכו מגואל גואם לחי אלם אחר וכו' וכו'. אומר כאן הרב, פסקה חשובה מאוד, אין ספק שבתקופה שלנו חשוב מאוד לחזור על הדברים ולשנן אותם ולהעמיק אותם. זה ממש הקוד הסודי של כל התקופה שלנו, אם אפשר לומר. ההסבר הראשוני קודם כל, מה קורה איתנו בכלל? קשר הקודש של ישראל עם ארצו, עם ארצו הקדושה, אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא לא קשר טבעי. הייתי אומר אולי במילים יותר ברורות, הוא לא קשר אנושי. יש כל מיני קריטריונים איך מתהווה קשר בין עם לארצו בעמד האנושי, בעמד הטבעי, הרגשי, וממילא המעשי. אבל הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא לא קשר שדומה לקשר טבעי. הפוך, הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא בדווקא לא קשר טבעי. הקשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. איך מתפתח קשר טבעי? אני אקרא את כל המשפט ונסה לפרק אותו ולהגדיר אותו. הקשר הטבעי אצל אומות העולם, איך נוצר קשר בין עם לארץ? הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע, ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית הבאה מתוך התרגלות לפעם בלבבות הדורות הבאים, וקשר רוחני מתאווה בין העם והארץ. בואו נגיד זה במושגים יותר פשוטים. קשר רוחני בין עם לארץ מתאווה בדרך כלל פי שלושה קריטריונים.
שלושה שהם ארבעה בעצם. קודם כל, הדבר הראשון, קבוצת אנשים. התקבצה קבוצת אנשים, והם רוצים להיות קבוצה, הם רוצים להיות ביחד. אותה קבוצת אנשים מחפשת מקום, מחפשת ארץ, מחפשת מקום. והם רוצים ליישב את המקום הזה באופן קבוע. הם רוצים שזה יהיה דבר קבוע, לא דבר מזדמן, הם לא רוצים להיות תיילנים ממקום למקום. הם רוצים שהמקום הזה יהיה קבוע. ואז הם מתחילים, אותה קבוצה מתחילה לחיות באותו מקום, והם מתחילים לחוות כל מיני חוויות היסטוריות. חוויות היסטוריות משותפות. והחוויות ההיסטוריות המשותפות האלה, חלקן טובות, בונים קהילה, בונים ארץ, נקרא לזה ככה, וחלקן קשות. חלקן גם לפעמים רואות. לפעמים יש מצב שצריך להיאבק על הארץ, צריך להילחם, נהרגים אנשים. ואז מתוך החוויות המשותפות, החוויות ההיסטוריות המשותפות, שאותה קבוצה חובה ביחס למקום, ביחס למקום מגורים שבה היא נמצאת, החוויות האלה מתחילות ליצור קשר רגשי, קשר נפשי, ואפילו קשר רוחני בין העם לבין הארץ. נקרא עוד פעם את המשפט הזה. הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב. קודם כל צריך להיות הרבה זמן, אני שכחתי. חוויות היסטוריות משותפות, ככל שהזמן עובר, זמן רב, במילא הקשר יותר חזק. ככל שהמאורעות יותר משמעותיים ויותר לאורך זמן, הקשר מתחזק. בין אם המאורעות טובים או רעים, זה לא משנה. דווקא הרבה פעמים המאורעות הרעים הם אלה שיוצרים את הקשר בין האדם לאדמה. הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע. ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית. מתחילה להתגלות איזושהי חביבות בין אותם האנשים, אותו העם, לבין אותו המקום. והחיבה הזאת הולכת ומתפתחת, הבאה מתוך התרגלות, היות והחיבה הזאת הולכת ומסתברת וכולי, מעמיקה, יש הרגל כבר, הבאה מתוך התרגלות לפעם בלבבות הדורות הבאים, זה עובר מדור לדור, עד שבסוף, מה התוצאה נקרא הנפשית של המהלך הזה, וקשר רוחני מתאווה בין העם והארץ. כלומר, באמת, יש קשר רוחני. לא רק מעשי טכני. יש קשר רוחני בין העם לבין המקום. מה יצר את הקשר הזה? מה יצר את הרגש הזה? מה יצר את הזיקה הזאת? החוויות, ההיסטוריות המשותפות. נגדיר את זה בשפה יותר עקרונית. הקשר הטבעי הוא טבעי. הקשר הנורמלי בינם לארץ זה חיים טבעיים שמופיעים לעם במקום. ומילא הוא מרגיש קשור למקום, אוהב את המקום, מוכן להילחם על המקום, מוכן להיאבק על המקום, מוכן להשקיע בשביל המקום. לטוב או למוטב, לא משנה. זה קשר נורמלי בין עם לארצו. אז הנה מצאנו כאן דוגמה אחת, אולי הדוגמה העקרונית ביותר, מה זה רגש לאומי? כיצד מתאווה רגש לאומי? רגש לאומי אצל אומות העולם, הוא נוצר על ידי חוויות משותפות של אותה האומה, שיוצרות קשר וזיקה בין האדם לבין האומה, בין האדם לבין ארצה, בין האדם לבין כל מה שקשור לאומה הזאת. ככה זה אצל אומות העולם. אז אצלם, באמת הרגש הוא לאומי, הלאומיות היא רגש. וכאן אנחנו מבינים את המושג רגש במובן נמוך מאוד. רגש זאת התפעלות מהמציאות. רגש זה דבר שנתון למצב רוח. זה מצב משתנה, פעם אני מרגיש ככה, פעם אני מרגיש אחרת. רגש זה תלוי במאורעות, זה תלוי בחוויות, זה תלוי בסיטואציה. זה תלוי בי, הרבה פעמים. רגש לאומי זה דבר שיכול להשתנות.
וגם,
בן
אדם שהוא,
את הרגש
שהוא לא חווה את החוויות האלה,
כי ההורים שלו חינכו אותו על זה, הוא מתחיל לעמוד על דעתו, הוא באמת מתחיל להזדהות עם זה, יש לו חברים. כל אחד מאיתנו גדל בעיר מסוים. הוא אוהב את העיר. בהתחלה כשהוא היה ילד, אין נפקא מיניהם, הוא גר פה שם. הוא גדל, זה החבר'ה שלו, זאת האווירה, זה האקלים, זה מזג האוויר, זה הנוף. זה מקיף אותו. כלומר, מה יצר את באופן טבעי את הקשר שלו אל המקום? החוויות המשותפות שהוא חווה. החוויות שהוא חווה ביחס לאותו מקום. וזה יוצר אצלו קשר רוחני בינו לבין המקום. עכשיו, כל זה, כל מה שאמרנו עכשיו, נכון אצל אומות העולם. אצלנו זה לא נכון. חס ושלום נסביר ככה את הקשר שלנו לארץ ישראל. כי מה הסכנה בקשר כזה? קשר כזה הוא בממד הטבע. אז הוא מתחיל בטבע ונגמר בטבע. הוא מתחיל במציאות הטבעית ונגמר במציאות הטבעית. קודם כל זה תלוי בתחושה שלי. יום אחד אני ארגיש רע באותו מקום, אז אני הולך, אני קם ועוזב. יום אחד אני אחשוב שאולי אני יכול להפיק רווחים שהתועלת מהם היא יותר מאשר הרווחים שהם תוצאה של הקשר הרגשי שלי עם המקום, אז אני מוכן לשלם את המחיר של לבטל את הקשר הרגשי כדי להרוויח דברים שלטעמים יותר חשובים. זה סכנה עצומה, המציאות הזאת. כי זה דבר מתחלף, זה דבר משתנה, זה דבר שהוא נתון בפוטנציאל טלטלי, של טלטלה כל הזמן. אבל זה רוחני, עוד פעם, זה רוחני ברמת, אבל זה לא, עוד פעם, זה רוחני, אכן הגדרתי, זה רוחני ברמת הטבע, זה רוחני ברמת הרגשות, זה רוחני ברמת החוויות. אני לא אומר שזה לא חשוב, זה חלק מהטבע האנושי, אנחנו אנשים שחווים חוויות, והחוויות מקשרות אותנו לדברים, ברור. אבל כל אחד מאיתנו מכיר את זה על עצמו. ברגע שזה תלוי בקשר הרגשי, לפעמים אנחנו נהיה מוכנים לשלם מחיר שהתועלת, של, התוצאה של המחיר שנשלם, היא יותר גדולה מאשר הנזק בזה שנאבד את הקשר הרגשי. אדם מוכן לעבור דירה מהעיר שבה הוא גדל, כי אין לו פרנסה באותו המקום. אז הוא עוזב את העיירה, עוזב את הקהילה, עוזב את החברים, עוזב את האווירה, עוזב את כל הדבר הידוע, עוזב את כל הדבר הקבוע, עוזב את כל הדבר היציב מבחינתו, ופונה עכשיו למקום חדש. למה? כי הוא הגיע להכרה פשוטה, שאם הוא לא יתפרנס, אני מדבר עכשיו ברמה הראשונית, אם הוא לא יתפרנס, אין לו חיים. אז הוא עובר דירה. קשה לו? קשה לו. כואב לו? כואב לו. היה מעדיף להישאר? היה מעדיף להישאר. שורה אחרונה, הוא נשאר? לא. זו עובדה. מה שאין כן אומר הרב, רק בואו נראה שנייה את כל התמונה. עוד פעם אני קורא. הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב. על ידי המון מאורעות. על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע. ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית הבאה מתוך התרגלות לפהם בלבבות הדורות הבאים. וקשר רוחני מתהווה בין העם והארץ. אומר הרב, כל זה נכון, אצל אומות העולם, זה פרק א' במהלך הידור. אבל פרק ב', מה פתאום? מה שאין כן הקשר האלוקי ממקור הקודש שנתקשרה כנסת ישראל בקדושת ארץ חמדה. הקשר בין עם ישראל לארצו זה לא קשר ברמה הזאת. שהתחיל החותם הקדוש הזה להיות מבליט. ביותכם מתי מספר. הייתם מעט אנשים, זה לא עם רב. ובזמן קצר ותחוף, זה זמן קצר. הייתם רק אברהם אבינו. ורק זמן קצר, וכבחו התגלה ברית בין המתרים לזכה אתן את הארץ הזאת. ובזמן קצר, יחד עם אופיים בארץ, ועוד קודם לכניסתם, על ידי ההערה האלוקית העליונה, זה לא מתחיל מהחוויות שאברהם אבינו חווה פה. זה לא מתחיל מהחוויות שדור נכנסה בארץ ישראל, חוו בארץ ישראל. זה מתחיל מהחותם, מהקביעה האלוקית, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ורק פה אנחנו יכולים להוציא מהכוח לפועל את תכונתנו. וביותם יושבים בתוכה, לא ישיבה קבועה, כי אם בתור גרים. גרים אנחנו עורכים פה, רוצים בסך הכל חלקת קבר, מה רוצים? כתוב אנחנו יפתח לאברהם אבינו את ארץ ישראל. יכול לומר אברהם אבינו לכתוב אנחנו ריבונו של עולם, 2 מטר על מטר חלקת אדמה, אני צריך לעשות עסק כלכלי בשביל זה? לא יכול להיות דבר כזה. זה שלי. לא, הארץ הזאת נקראת ארץ כנען. וכאן הגענו להבנה עמוקה. למה הארץ הזאת נקראת ארץ כנען? לכאורה זה מבזה את ארץ ישראל להיקרא ארץ כנען. ארור כנען. אלא זה, כנראה זה בא לומר לפי ההקשר הזה, דבר עצום. ארץ ישראל נקראת ארץ כנען בממד ההיסטורי של הקשר הטבעי. אבל בממד של הקשר האלוקי, היא תמיד הייתה ארץ ישראל. אבל אם אנחנו נחשוב שהארץ שלנו, אנחנו קשורים אל הארץ שלנו, כי אנחנו פה ישבנו ראשונים, כי יש לנו זכות היסטורית, כי אבותינו הלכו פה. לא. הראשונים שישבו פה זה הכנענים. לא נבדוק רגע אם זה נכון היסטורית, אבל לפחות הארץ הזאת נקראת על שמם. ארץ כנען. ואברהם אבינו שומע על ארץ כנען, כשהוא נמצא עדיין בצפון.
אז אל תחשבו שהקשר שלכם עם הארץ הזאת היא, הוא, בגלל שיש לכם זכות היסטורית, כי חייתם פה לפני כולם, ופעלתם פה לפני כולם. התפיסה הזאת, שארץ ישראל שייכת לנו, כי אבותינו הלכו פה, ולכן יש לנו זכות היסטורית על ארץ ישראל, התפיסה הזאת היא תפיסה שקרית, ילדותית, היא שטחית. היום זה מגיע למצב הרבה יותר חמור, שארץ ישראל שייכת לנו לא בגלל שאבותינו הלכו פה, אלא בגלל שהיום אנחנו לא נוכל, אין לנו מקום אחר בעולם, ולא נוכל לתפקד, אם לא נשב בארצנו בשקט ובבטחה. אז אנחנו יושבים פה כי אין לנו מקום אחר. קוראים לזה מלחמת אין ברירה. אין ברירה. לא, אנחנו לא פה כי אין ברירה. דווקא יש ברירה. ככה צריך להסתכל על זה. אולי גם אין ברירה. אבל לא זה המבט. אנחנו לא פה כי אין לנו מקום אחר, ולערבים יש 22 מדינות. לא, אנחנו גם לא פה כי אברהם, יצחק ויעקב הלכו ביהודה ושומרון. כביש 60, משכם עד חברון, דרך ירושלים, הלוך וחזור. אז זה שלנו, כביש 60. בשביל זה אנחנו פה. אז מה זה שונה מקשר טבעי? שלנו עם ארצו. לצערנו הרב, זה מחלחל, התפיסה הלא נכונה הזאת. ולכן אומר הרב, היינו פה גרים. עכשיו נראה את הפסוק. ועמדה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם, לאמור, לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם, מתי? ביותכם אתם מספר. קצת אנשים, כמעט, מעט זמן, וגרים בה, לא ישיבת קבע, לא חוויות משותפות, לא קשר טבעי היסטורי, לא. אומר הרב, מסכם הרב, ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה. זה נקודה מאוד מרכזית. אין לנו קשר טבעי עם ארץ ישראל, שאפשר להסביר אותו ברמה טבעית, ברמה של השכל האנושי, זכות היסטורית, ושכולם לזה היום. או ברמה של הזיקה המוסרית, שהיינו פה ראשוני, או ברמה של הממד הגופני, אנחנו צריכים איזה ארץ כדי שנוכל, יהודים לא יתפכו בשואה, או שוב פעם. לא. שום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה, שהופיע בתור יצירה אלוקית. הוא אמר ויהי, ויעמידם, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. זהו. למור לך אתן יותר זמן. לכן אצל אומות העולם, הממד הלאומי הוא רגשי. אצלם השייכות אל האומה היא רגשית. אבל חס ושלום אצלנו? רגש במובן של התפעלות מהחוויות, אבל לא, לא אצלנו. בבקשה.
איך מסבירים את זה לחילונים שלא מאמינים בשם?
שאלה מצוינת. אתה אומר עכשיו דבר עמוק מאוד.
אם אנחנו נפגשים עם הלאומיות דרך הרגש, דרך התחושה, דרך האינטואיציה, אז זה דבר שקיים או לא קיים? אז אתה גדלת ברעננה, אתה אוהב את רעננה. לא גדלת ברעננה, אין לך זיקה לרעננה. לאבדי, כן? הכל יחסי. אני לא יכול לשכנע אדם עד כמה אני אוהב את רעננה, ורעננה עיר נפלאה, אם אני לא גדלת שם. מה אני? אם הוא לא גדלת שם, אני לא יכול לשכנע אותו. כמו שהוא לא יכול לשכנע אותי, או הפכתי לא משנה, שחיפה עיר נפלאה, ושניהם צודקים. לכן קודם כל למדנו כאן לימוד גדול, שמבחינה רציונלית, או אני אגיד את זה אולי אחרת, מבחינה רגשית אי אפשר להעביר תחושה, אי אפשר להעביר רגש, כי זה תלוי אם אתה חווית את הרגש הזה או לא. אדם שלא חווה את הרגש, אתה לא יכול להעביר לו את הרגש הזה, אי אפשר. אנחנו נדבר עכשיו בממד הנשמה, אנחנו כרגע מדברים ברמה של התרגשות, התפעלות הנפש מסיטואציה חיצונית, מה שהמהר"ל קורא רגש. רגע זה ההתפעלות של האדם מאיזושהי חוויה שהוא עמד מחוץ לחוויה. זה לא שזה הוא. זה משהו אחר. קרה משהו, זיעזע אותו, עשה עליו איזה רושם. זה נקרא רגש. אז א', מי שלא חווה את הרגש הזה. אפשר להסביר לו. ב', אם ננסה להסביר לו בשכל, גם זה לא יעזור. הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא לא קשר טבעי. הוא לא קשר טבעי, לא בעמד הרגשי. וגם לא בעמד השכלי. רבותיי, זאת הפסקה הראשונה בספר אורות. שכחנו אולי. נא לפתוח בקשה לתחילת ספר אורות. ולכן אנחנו נמצאים, הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר במובן הזה עמוק מאוד, אבל בעייתי מאוד. ולכן הקלקול הגדול. הפסקה הראשונה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני.
כעניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל היא לא אמצעי כדי לגלות את הצד החומרי של האומה או את הצד הרוחני אפילו של האומה. ארץ ישראל לא באה כדי שננהל פוליטיקה ולא נובל כצון לטבח בשואה, וגם לא כדי שנוכל לשבת בשקט ולימוד תורה בישיבות בארץ ישראל, כי בחוץ לארץ הגויים גוזרים גזרות על עולם התורה. לא זה. בכלל לא זה. לא שזה לא חשוב שני הדברים האלה, אבל לא זה הקשר שלנו עם ארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה של האומה החומרי, או אפילו הרוחני. לא זה ואפילו לא הרוחני. לא החומרי ואפילו לא הרוחני. אלא ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. ארץ ישראל זה עם ישראל ועם ישראל זה ארץ ישראל. זה קשר של חיים. לך תסביר קשר של חיים. אי אפשר להסביר את זה רציונלי. שכלית. אין מילים לבטא קשר של חיים. אמרנו פה הרבה פעמים. אם בני זוג יודעים להסביר לאחרים למה הם התחתנו אחד עם השני, אוי ואבוי. כי אותם ההסברים יכלו לומר על בני זוג אחרים גם. היא כל כך נחמדה. יש לה חוש הומור. היא פקחית. היא מעניינת. היא מאתגרת. היא צדיקה, היא גם נראית בסדר. טוב, את כל הנתונים האלה, אתה יכול להגיד על עוד אלף אחרות. אז למה דווקא היא? אתה יודע, באמת לא חשבתי על זה. כן, לא, בעצם אני יודע למה. כי היא הייתה הראשונה שעמדה בקריטריונים. רחמנות. הלוואי שזה היה מצחיק. למה דווקא זה? למה דווקא הקשר הזה? אני לא יכול להסביר לך. רק אדם נשוי יודע שאם אין את הזיקה הפנימית הזאת, את הקשר המהותי הזה, הנשמתי הזה מעולם הנשמות, שאנחנו לא יודעים להגיד שהיינו נשמה בעולם הנשמות, אבל יש איזושהי תחושה עמוקה שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר לתאר אותה במילים, אי אפשר להעביר אותה לאחרים. אי אפשר להעביר אותה לעצמך אפילו. אם אין את זה, קשה מאוד להתחתן, בלתי אפשרי אולי. וזה הקריטריון המרכזי לנישואים, להחלטת הנישואים. לכן אומר הרב, אותו דבר הקשר שלנו עם ארץ ישראל. זה קשר נשמתי עמוק, שאין לו הסברה בכלל. ולכן, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. הנה תשובה לשאלתך. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. קודם כל, לעמוד על המהות של ארץ ישראל. מה היא? מה קדושתה? מה סגולתה? ב' ולא רק שאי אפשר להבין את זה ברמת הרעיון, אלא גם לגלות את זה בפועל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, אי אפשר לא להבין ולא להוציא לפועל, בשום השכלה רציונלית אנושית. אני לא יכול להסביר למה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לא יכול להסביר. כמו שנסה להסביר לך, למה אשתך שייכת לך. או אתה שייך לאשתך. אפשר להסביר את זה? לא. זה קשר של חיים, זה קשר של מהות. זה דבר אחד, זה מציאות אחת. עכשיו כמובן, מי נמצא בגודל הזה, בגובה הזה? מי ששייך למבט הפנימי. אבל מי ששופט את החיים לפי הרציונל השכלי, אז ההיגיון אומר, תשמע, יש כאן במרכאות כפולות ומכופלות שני עמים, ארץ אחד, ארץ אחת, שניים מוחזים בטלית, יחלוקו. הרגע יותר מזה, בוא נבדוק זכות היסטורית, מי היה פה לפני מי. טוב, השאלה עכשיו איפה אתה מתחיל? מלחמת ששת הימים, מלחמת השחרור, איפה אתה מתחיל? או מה הצרכים הביטחוניים? מה הצרכים הכלכליים? מה הצרכים הדמוגרפיים? הנה, הגענו עכשיו לחשבונאות. ואז מה הפלא? שאדם שבנה יישובים יכול להרוס אותו, אותם, בלי לנדד אף אף. מה הפלא? פשוט מאוד. נכון שיש לי קשר רגשי. זאת ההחלטה הקשה בחיים שלי. כך הוא יאמר. אמר ויאמר. אבל הגעתי למסקנה. שיש תועלת יותר חשובה. אנחנו צריכים להתקדם להסכם קבע, לגבולות של קבע. אז נכון שכרגע הרגע שלי כואב, בין אם זה נכון, בין אם לא, אבל נגיד אפילו נקבל את זה כנכון. אבל זה רק רגש. ויותר מזה, זה נובע מתפיסה ביטחונית הרגש הזה. אז תמיד היינו פרגמטיים. אז הנה, עכשיו הגיע הזמן להיות פרגמטיים ממש. בפועל. זאת התרבות, זאת ההשקפה, זאת המציאות שבה אנחנו נמצאים. ולכן אי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה ולא לעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, תסלח לי כבודו, אתה יכול לומר את זה בתשדיר בחירות? רוח השם על האומה בכללה? אתה יכול בבקשה לתרגם את זה לסטיקר? טוב, זאת בעייתנו. ככל שדבר הוא יותר גדול, יותר קשה לתרגם אותו. למסור את המסר שבו. אבל אנחנו מאמינים שהזיקה הזאת לארץ ישראל, בממד הרוחני האמיתי של הקשר עם ארץ, לא הרגשי ולא הרציונלי, לא הגופני ולא המוסרי ולא השכלי, בשלושת הרמות, אנחנו מאמינים שהקשר הזה טבוע וקבוע בכל אדם ישראל. אני חייב להעיר עוד משפט אחד, אם הגענו לפה, סליחה שאני מעכב את השאלות, עוד משפט אחד. הרב חרלאפ, ממעייני הישועה בסוף, אומר דבר נפלא, ממש, והמציאות מוכיחה שזה פשוט דברי נבואה מה שהוא כתב. הוא אומר ככה, מה דוד אומר לכל דבר? אל נעבוד בבל שמשלנו גם בכינו בזכרנו את ציון. אני מדלג, תשאירו לנו משיר ציון. איך נשאיר את אדמת השם, את שיר השם על אדמת נחם? ואז אנחנו אומרים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מה זה הפסוק הזה? מה זה אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני? ימיני זה כוחי. כלומר, אומר הרב הרלף, מדובר כאן על תקופה שהכוח הישראלי יופיע. נגיד בשפה פשוטה, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, יהיה לו כוח פוליטי, יהיה לו כוח צבאי, יהיה לו כוח כלכלי, ואומות העולם אפילו יקבלו את זה שצריך להקים מדינה ליהודים. אבל, אומר הרב הרלף, יהיה מצב כזה, תהיה סיטואציה כזאת, שיגידו לנו, תשמעו, להקים מדינה כן, אבל בלי ירושלים. ירושלים? לא. אומר הרב הרלב, אני אומר את זה בשפה שלי, אומר את זה בשפה עמוקה מאוד, הזיק הנשמתי הזה, שקיים בכל יהודי, בקשר לירושלים שאי אפשר להסביר אותו, לא רציונלי, לא רגשי, לא, לא. זה משהו אחר לגמרי. הקשר הנשמתי הזה לירושלים, הוא יעצור את כל המהלכים, הייתי אומר, הפוליטיים, העולמיים, באותו הזמן שאומות העולם הסכימו לתת לנו מדינה. מסופר הסיפור המפורסם שהרב ציודה כשהכריזו על הקמת מדינת ישראל, אז הרב ציודה ככה היה חי חיים כפולים, אם אפשר לומר ככה. מצד אחד שמחה גדולה, ברוך השם, חזרנו לציון אחרי 2000 שנה, מצד שני איפה ירושלים? איפה ירושלים? אומר הרב חרלאפ, כשאנחנו את הפסוק הזה זה הבטחה. שהזיק היהודי ביחס לארץ ישראל ובתמציתה של ארץ ישראל ירושלים, הזיק היהודי הזה לא ישקם. לא ישקם. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני קראתי את העובדות. ההסכם האחרון שהיה אמור להיות בין ברק לקלינטון, כבר הגיעו כמעט לחתימה. אחרי אוסלו. ההסכם נפל על ירושלים. מה יקרה בהר הבית? תשאלו את ברק אם הוא יכול להסביר את זה. למה אתה יכול להסביר את זה? כי דוד המלך הבטיח. את ירושלים, לא שוכחים. זה לא רציונלי. אין פה שום היגיון. גם היום דרך אגב, גם היום. הקשר שלנו עם ירושלים, של האומה הישראלית, הוא קשר בלתי ניתן להיגיון. מי שיכול להסביר לנו מה יש לנו עם ירושלים? סתם דוגמה, עוד, סליחה שאני מעכב, ממש עוד דקה אחת. פעם עלה לי רעיון גאוני, הזכרנו את זה כמה פעמים. רעיון גאוני. האמריקאים יבואו לעם ישראל. תגידו, תשמעו, נכון מרכז הוויכוח זה הר הבית? נכון מרכז הוויכוח זה מה יהיה עם הפולחן במרכאות, כן? עם הפולחן הדתי שלכם? יש לנו הצעה יותר טובה. אנחנו נבנה בית מקדש מפואר, שנת 2100, מפואר בקריטריונים אמריקאים, בנגב. עלינו המימון של הבניין. עלינו המימון של הקורבנות. עלינו המימון של כל התפקוד הבית מקדשי, מכאן ועד עולם. בואו נפתור את הסכסוך. איך האמריקאים עוד לא ידעו לאהבה מן הזאת? זה פתרון טוב, לא? אם אנחנו מחפשים סך הכל מקום כדי לקיים פולחן דתי, טכני, איקס מעשים בשביל האלוהים, אז מה זה משנה איפה זה נמצא? נעשה את זה במקום שיש מקום, אין מריבה, במימון אמריקאי. מצוין. הם עוד לא יוציאו את ההצעה הזאת. זה פלא, לא? איך לא חשבו על זה? ברור. כי אצל כל אדם באשר הוא אדם, יש, לא יודע אם נגיד ידיעה, יש הופעת נשמה נקרא לזה כך,
שירושלים היא התמצית של הכל, הר הבית הוא התמצית של הכל, זה דווקא צריך להיות שם. ולא שייך להציע הצעות שזה לא, זה לא נפגש בכלל עם הממד הפנימי של האדם, זה לא רלוונטי בכלל, זה לא ממין העניין. אפשר להסביר את זה רציונלית? לא. אפשר להסביר את זה רגשית בהתאם לחוויות המשתנות? לא. אז איפה זה מגיע? מעומק, עומק, עומק הנשמה. שאפילו הגויים כנראה מרגישים עדיין, יש להם עדיין את התחושה הבריאה האלוקית הזאת. שפה תמצית העולם, כאן אבן השתייה, מכאן מושתת העולם. הוויכוח הוא האם להבדיל אלף אלפי הבדלות, שמע ישראל השם אלוקינו, או אללהו אכבר. פה הוויכוח, כאן התמצית, כאן הנקודה. לפני מחרתיים, עד מחרתיים, אלף בבתי מקדש במקומות אחרים. זה לא יפתור את הסכסוך. פה הנקודה. זה משהו נשמתי מאוד. אפשר להסביר את זה. אז ככה הסביר הרב חללה. זה מה שאנחנו אומרים. שגם בתקופות שיהיה כוח, יהיה יד ימין, יהיה הצד הימני הלאומי של האומה, אבל הירושלמיות תהיה חסרה, אם ישכחך ירושלים, אז גם הימיני חד ושלום תשכח. ואתה בוא חופתח לנו שירושלים לא תשכח. לכן אנחנו מאמינים שכל אחד שייך לארץ ישראל ברמה.
איפה הבטחה שירושלים?
קדוש ברוך הוא הפעיל, פה למשל, אחת הדוגמה. אנחנו נשבעים? אם יש לכך ירושלים, נשכח ימי, אדם יכול לשכוח את עצמו? את הכוחות שלו?
אז למה זה תנאי?
כן. שלוש? שלוש שאלות. בבקשה.
שאלה ראשונה. יש אנשים היום שאומרים, צריך להזריץ
ירושלים. מה מעניין אותנו במקום הזה? אנחנו לא אומרים שזה לא קיים באומה, ההשקפה לא קיימת, היא קיימת. אבל ברוך השם היא עדיין שולית. יחסית, היא זניחה. אבל אדרבה, עצם זה שיש את ההשקפה הזאת, זה מראה עד כמה אנחנו באמת שופטים את הדברים בממד של רגש לאומי. ולפעמים שכל לאומי. והדבר החמור ביותר, שיש נתק בין שכל לרגש. והדבר החמור ביותר, זה נשמה, בתוך כל זה. זה הקלקול שלנו, מה הפלא? מה הפלא? בנינו התיישבות לתפארת כמעט 40 שנה. חווינו חוויות משותפות, נפלאות וגם קשות. שילמנו מחירים. בנינו חקלאות לתפארת. בנינו קהילות לתפארת. הראינו כבוד לאומי. הראינו חוסן ביטחוני. יש ציבור גדול שראה מה זה זקיפות קומה, כל זה יכול להימחל במחי יד ככה. למה? זה רגש. עוד השכל. עד השכל נגד. יש שכל נגד השכל או שכל נגד הרגש. זה. מה הפלא? מה אנחנו מתפלים? זה דבר פשוט. זה לא אגיד שזה צפוי, אבל זה ברור שזה ככה זה יהיה. ברגע שזה לא... ברגע שהקשר הוא קשר טבעי, בין בימד הרגש ובין בימד השכל, לכל טבע יש גבול. לכל טבע יש טבע מתנגד. יש היום זה רגש כזה, מחר זה רגש אחר. היום זה שכל כזה, מחר שכל הפוך.
אז אפשר לדמיין תרחיש שבו חיילים ניצחו ברחבת הכותל ואנחנו נוכל להיכנס לשם רק בימים...
אתה יכול לדמיין תרחיש גם במכון מאיר. למה אתה מגיע לרחבת הכותל? יכול להיות תרחיש כזה שהגויים יחליטו מי יהיה קשור אל אלוהים ומי לא. אם אנחנו הולכים עד הקצה, עד הסוף, אנחנו יכולים להיות כל מיני תרחישים משונים מאוד. אבל ברגע שזה לא מתחיל מהמקור, מנקודת הנשמה, אז זה יכול להתלבש בכל מיני לבושים באמת משונים מאוד.
כדי שאדם יבין את הדבר הזה, הוא צריך לפתוח את ספר אורות, אוסף ספרים בסגנון, מתוך כוונה ללמוד, וכדי לפתוח את הספר אורות, מתוך כוונה ללמוד, הוא צריך להגיע לתובנות מסוימות. דהיינו קירוב, כי הוא צריך לקרב את אותו בן אדם.
בוא נגיד את זה בשפה יותר מסודרת. אתה אומר דברים יכולים, בוא נגדיר את הדבר. אנחנו צריכים להיפגש עם נשמתנו, שקיימת בנו, דרך שכלנו. אבל נקודת המוצא להיפגש עם נשמתנו דרך שכלנו, זאת המוכנות להיפגש עם נשמתנו. ואם אנחנו באים לבית המדרש כדי להיפגש עם שכלנו, לא בשביל להיפגש עם נשמתנו, אני לא אגיד חבל על הזמן, אבל כמעט חבל על הזמן. חבל על הזמן. נהיה אנשים חכמים, ידענים, נכתוב מאמרים, ואני שמעתי שם בחוץ.
אנחנו
כולנו. כולנו. מי שנכנס לבית המדרש כדי להיפגש עם הספר שלו, ולא עם הנשמה שלו, אז יש לו בעיה. אמרנו כבר הרבה פעמים, שזה המפתח לספר הכוזרות. ספר הכוזרי זה להיפגש עם הנשמה דרך השכל. ולכן המפתח לספר הכוזרי זה תהיה אדם כזה שפתוח לחלומו. פתוח למציאות שמעל השכל. דמיון, זה דמיון אלוקי. ואתה מקשיב לדמיון הזה ואתה רציני ביחד לדמיון הזה. אתה לא מבטל אותו, זה דמיונו. נבואות ותחזינה עינינו משופחי יוצאון ורחמים. אני לוקח את זה ברצינות, היינו כחולים, זה רצינות. מי שלא פתוח לזה, חבל על זה. המלך הכוזרי היה אדם רציני ביותר. היה אדם שידע שבתוך עומק הבירור השכלי יש, אם אפשר לומר, נשמה אלוקית. ויש ספר שלם דרך אגב של הרמח"ל, ספר דעת ואמונות כידוע, שנכתב בדיוק בשביל הבירור הזה. אמר השכל, אמרה הנשמה. יש דברים שהשכל מבין, ויש דברים שהשכל לא מבין. והוא צריך לנת השלמת הנשמה, והוא צריך לדעת שגם מה שהוא מבין זה בעצם תוצאה של הנשמה שלו.
זה,
רגע, הגענו למספר? כל זה אחד.
זה, לא,
זה
כבר
הרבה
שלוש. שלוש. זה שלוש. אוקיי, אתה אמרת שאצל אומות העולם, קשר של העם לאומה מתחיל בצורה הגיונית.
טבעית, בוא נשאר במילים מדויקות, בצורה טבעית.
טבעית, קבוצת אנשים, מקום, חוויות, אהבה, רגש. רגש,
סליחה שאני כותב אותך, גם כשאדם מגיע למכון מיר ברוך הבא, וגם פה יכול להיות לך. הרגש מרגיש טוב, פתאום אני אדם נחמד, ומדברים אליי, מתייחסים אליי. וגם, בכל מציאות זה יכול להיות ככה. גם בלבני זוג בבית זה יכול להיות ככה. חייב לעבוד. לכן אנחנו צריכים לצאת מהשאלה הקודמת של השאלה שאתה. אנחנו חייבים לצאת מהמקור הנשמתי.
אז אני רוצה לשאול, אם למשל צוענים, עם בלי ארץ, מתוך אידיאל, מתוך איזושהי תרבות, איך הוא מתיישב עם אותה הגדרה?
שאלה טוב. ואתה עכשיו שואל שאלה אחרת. האם בכל עם יש ארץ? נושא ארוך, בוא נעבור את זה. באופן עקרוני, התשובה היא כן ולא. המהר"ל בתחילת נצח ישראל, לכאורה משמע שכן. אבל המהר"ל והרב קוק במקום דתי, אומרים חד משמעי שלא. במילים פשוטות, הקשר בין עם לארץ, זה נכון שלכל עם יש ארץ מסוימת שיכולה להוציא את הכוח שלו מהכוח אל הפועל. אבל כל זה במדרגת הטבע, לא במדרגת על טבע. זה לא ברמת האלוקי, זה ברמת האנושי. אז הצרפתים צריכים לצרפה, כדי שהמנטליות הצרפתית, התרבות הצרפתית וכו', הערכים הצרפתיים יצאו לפה. אבל האם כל זה קשור לאלוקות? אתה שם מישהו רצה להישאר, כן.
דיברת על
הגיע
מנשמה דרך ספר, גם כמו היה זה מקור שדיברת על הידיעה, להגיע לדעת, אבל כמו שכמונים לנקודה הסופית, חזר הרבה פעמים שהוא אמרת, אי אפשר להגדיר,
אי אפשר
לדעת,
זה פלא גדול. זה פלא גדול. הרמה בסימן ו, משכון ארוך, אומר שמה שאנחנו מברכים אחרי שאנחנו מתפנים, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. מה הפלא שהדבר הוא עשה? יש כמה פירושים שם משכון ארוך וברמה. ארבעה פירושים. מה זה מפליא לעשות? מה הפלא שהדבר הוא עשה? אומר הרמה, הגדרה. קושר דבר רוחני בדבר גשמי. ברמה הראשונית קודם כל, עצם זה שיש לאדם נשמה בתוך גוף. ברמה יותר עמוקה. עצם זה שאדם יכול לחשוף את נשמתו דרך הממדים המוגבלים הגופניים שלו, דרך השכל. אמרנו הרבה פעמים, הביטוי הזה לימוד אמונה. זה פרדוקס. מה שייך ללמוד דרך השכל? מקצוע נשמתי שנקרא אמונה. זה לא מבין לנושא. זה כמו שאני אגיד, הלכתי לאכול ארוחת בוקר עם האוזניים. זה לא קשור. או הלכתי לאכול ארוחת בוקר אולי כדי להקצין את זה יותר. אכלתי ארוחת בוקר עם הרגשות. מה זה קשור לנושא? זה מפליא לעשות. שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות אדמית כזאת, שעניינה לגלות הנשמה האלוקית, דרך השכל האנושי. זה מה שאנחנו עושים פה.
זה אפשרי?
זה הפלא של האדם, זה פלא העולם.
כל העולם
הוא הפלא. זה כל העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יותר מזה, אנחנו נזכרנו כבר. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ממד אחד באדם זה עפר. בשלושת הממדים של העפר, עסקנו בזה ביסודיות, אני חושב. גם בממד הגופני, גם בממד הנפשי, גם בממד השכלי. אתם חושבים שעסקנו בזה? כל האקלימים, כל המזון, כל המידות, קין, אבל, שט. כל זה, המכנה המשותף של כל זה, זה הצד המוגבל שבאדם, הצד הסופי. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. בתוך כל זה, ויפח באפיו נשמת חיים. זרק, נפח, נשמה בתוך כל זה. והמציאות המורכבת הזאת, נקראת, ויהי האדם לנפש חיה. מה זה אפשרי, נפש חיה כזאת? זה בעלי חיים זה לא ככה. זה בעלי חיים נפש חיה ברמה אחרת. כן, אפשרי. אצל האדם, כן. נפלי לעשות. זה הפל. בבקשה.
אם הקשר שלי, של עם, של ארץ ישראל או ירושלים, זה הופעת של הנשמה שלי, אז כאילו לא הסברתי כלום, כי מישהו יגיד לי, זה, אתה מרגיש ככה, אז... אבל...
זה בדיוק הנקודה, שאם זה עניין של רגשות, אז עניין של תלוי מי, תלוי מתי, מצב רוח, אפילו הייתי אומר, זה תלוי עד כמה אתה פרימיטיבי. יש אדם שהוא מרגיש, אני לא מרגיש, אני אדם דעתן, אני אדם סחלטן. זה מבייש אותי להרגיש.
אני לא מדבר על הרגש, אני מדבר על
הנשמה.
מקור נשמה.
מקור הנשמתי הזה, זה כל אחד מאיתנו, אנחנו מאמינים שכל אחד מאיתנו, ויש לו את זה, אדם קם בבוקר אומר, מודה אני לפניך, מלך הנתן, שחזרת בי נשמתי. אדם קם בבוקר אומר, אלוקי, נשמה שנתת בי תאורה היא. ואם היא תאורה, אז אני חי את כל החיים הנשמתיים שלי באופן פוטנציאלי לפחות. אדם בלילה, רצח, נעף, גזל. קם בבוקר, אומר אלוקד, נשמה שאתה דבית הוריי, אומר אמת או שקר? אמת. כל מה שאנחנו לא יוצאים מנקודת המוצא הזאת, אז אנחנו עכשיו סגורים בקליפה במעטפת. והבעיה שלנו שהתרבות המערבית היא מרבבה. ואנחנו נתקעים במעטפת של הדברים, במעטפת של הנשמה. ולכן אצלם זה נכון, אצלם זה רגש לאומי. ומי הוא האדם הדתי, מה צריך להיות האידיאל? האידיאל אצלם זה שהיחס אל הלאומיות, אל הסדר החברתי, יוצר איזשהו רגש, בגלל החוויות המשותפות. והיחס אל האלוהים, זה עניין של תובנה. קוראים לזה בעברית פילוסופיה. איך תהיה פילוסוף? תלמד את מדעי האלוקות. כמו שאתה יודע, מדעים מדויקים, מדעי הטבע, יש גם מדע שנקרא מדעי האלוקות. זה מדע, זה ידיעה. אז אם כן, אני קשור אל האומה, מתוך הסדר החברתי, וזה מפתח אצלי רגש, ואני קשור אל הבורא, מתוך הדעת שלי, ואז זה נהפך לדעה אלוקית. ככה זה צריך להיות אצל אומות העולם. ככה זה אידיאלי אצלם. אצלנו, אוי ואבוי. אבל ככה זה אצלם. אומר הרב, אבל אפילו אצלם לפעמים נמצא, אינונים למטה, תחתונים למעלה. אצלם לפעמים הלאומיות יכולה לתך לדעה. והייתי אומר ככה, איבדו פר את, את הזיקה. למה אתה גר בשוויץ? אחרי שהוא גר 50 שנה. איבד את הרגש. צריך עכשיו לתת 30 סיבות למה הוא גר בשוויץ. תגיד פשוט, כיף לי פה, טוב לי פה, הרגש לי פה, אני כאן. אתה יכול להסביר את זה? לא. 30 הסברים למה. איבדת את הרגש הטבעי שלך, את הרגש הבריא שלך. אז הלאומיות נהפכת לדעה, התרבות, ההשקפה, והדתיות, האלוקיות נהפכת לרגש. ואז מי אדם דתי אצל אומות העולם כשהדברים מתהפכים? אדם פרימיטיבי, אדם מתרגש. למה אתה מאמין באלוהים? כי חוויתי חוויה קשה וזה זעזע אותי וחזרתי בתשובה אצל הגויים אני אומר. עכשיו לצערנו הרב, אני אקח את זה אלינו. אצלנו יכולים השני קלקולים. כלומר, אצלנו הדעה, הצד הלאומי והצד האלוקי, הוא גם רגש וגם דעה. אצלנו הדעה והרגש זה דבר אחד, כי הכל נשמה. הנשמה מופיעה דרך השכל, והנשמה מופיעה דרך הרגש, דרך המחשבה ודרך החוויה. אז אצלנו זה מציאות אחת, אצלנו אין חילוק בין לאומיות לאלוקיות. זה מציאות אחת, זה דבר אחד, זה נעשה ונשמע, זה הכל אחד. נעשה את הצד המעשי, נקרא לו יחסית, המוסרי, הרגש, והנשמע, הצד המחשבתי השכלי, זה הדעה. אצלנו זה הכל מציאות אחת. אז אצלנו אין הבדל בין רגש לדעה בין לאומיות לאלוקיות. האלוקיות והלאומיות היא דעה אלוקית, היא רגש אלוקי. כפי שהמהר"ל קורא לזה שכל אלוקי. כל זה נשמה. הלאומיות והאלוקיות היא נשמה. אבל אצלנו יכולים להיות שני קלקולים. קלקול ראשון, שהפכנו את הלאומיות לרגש ואת האלוקיות לדעה. ואז מי שייך אל האלוקים? הפילוסופיה. מי שייך אל הלאומיות? מי שערני לחוויות המשותפות. ויכול להגיע לקיקול יותר קשה מזה, עכשיו תרת לראותה, שגם זה יכול להתהפך. מי האדם ששכל אלוהים? האדם הרגשי הפרימיטיבי. ומה עם הלאומיות שלך? פתאום זה נהפך לתרבות. קוראים לזה מצע לבחירות. ומה אתה מאמין? אני מאמין בשקט וביטחון, במעמד לדאוג להשכלה, ולדאוג שלא תהיה אבטלה. נו. וזה אתה מאמין, זה הדעה שלך. בשזה חיים? כן. שלא יהיו עניים, שיהיו סטודנטים בעולם, ושיהיה שקט ביטחוני. ואז נוכל ללכת לתיאטרון ולנגן בכינון. זהו. אז היום אולי אנחנו נמצאים בתרתי לראותה. קודם כל יש חילוק בין הרגש לבין הדעה, בין הלאומיות לבין האלוקיות. ב' לא רק שהלאומיות היא לא רגש והדעה והאלוקות היא לא דעה, האלוקות נהפכה לרגש, ולכן מי חוזר בתשובה? אנשים רגשים, אנשים פרימיטיביים.
מה רב את זה?
סליחה שאני אומר את זה בשפה כזאת. אנשים שהרגשות שלהם מניעים אותם, רגשות באומן החיצוני של הדברים. אבל האנשים הדעתנים, הם יכולים עכשיו לתת הרצאה על מבנה החברה, כנס הרצליה, וכל מוסגר, הכל בסדר. אלה שני הקלפולים. טוב, נמשיך בעזרת השם.